אנחנו ביום שני, בשבת קודש, סוף סוף, אחרי כל החגים והמניעות שהיו לנו בשיעורים, אנחנו מחדשים שיעור חדש, שהוא התבסס על סיפורו של רבנו הרמח"ל, רבי משה חיים מוצאטו, שאנחנו מכירים אותו בשם מסילת ישרים. רק במאמר מוסגר, אנחנו רובנו רגילים לספר מסילת ישרים הקטן בכמות והגדול באיכות, אבל מי שיודע ומי שלא יודע עכשיו, לפני מספר שנים התגלו כתבי יד חדשים של הרמח"ל שאומתו, והתברר שיש חלק א' של מסילת ישרים שהוא בנוי על אותו סגנון שאנחנו מכירים מהכוזרי. אלא שאצל הכוזרי מדובר על המלך והחבר, ואצל הרמח"ל לא מדובר על המלך והחבר, אלא מדובר על שני אנשים, אחד הוא החסיד והשני הוא חכם. וזה ספר ארוך ששווה לימוד בפני עצמו. אנחנו נתמקד בשיעור שלנו במסילת ישרים הידוע, קטן הדפים ורב האיכות. אבל בהקדמה שלנו היום ובשיעורים הבאים, ככל שנצדרך עד שנגיע ממש לגופו של הספר והקדמת המחבר, אנחנו צריכים לעמוד על בכלל החשיבות של לימוד המוסר. אנחנו יודעים שיש ספרים הרבה שמורים לאדם את הדרך שישר ילך בה. מה המטרה? המטרה של כל הספרים היא להורות לאדם את הדרך שיבוא ליראה את השם יתברך. אבל נתקבל בכלל קהילות ישראל, דבר שהוא פלא מיוחד במינו. היות ואנחנו יודעים שרבנו הרמח"ל סבל רדיפות לא רק מצד אומות העולם, אלא גם בשל היותו צעיר לימים. ודבר מיוחד במינו, הוא היה גם חדשן. והדבר הזה הפריע לו. הפריע לו לשמו לקבלת ספריו בתקופתו בקהילות ישראל. ולמעשה, בסופו של עניין, מתברר, כמו שחז"ל מדברים על חשיבותה של האמת שבסופו של דבר היא מתגלית, כי סוף האמת לבוא. ספר מסילת ישרים עומד כנגד כל ספרי המוסר שהתחברו אי פעם. ואנחנו יודעים שרבים ספרי מוסר שנתחברו, אבל ידע רבי משה חיים מוצאטו, זכר צדיק לברכה, להתאים את ספריו ובפרט מסילת ישרים, כך שיהיה שייך לכל אחד ואחד מישראל. וזה היה הגדלות של הספר הזה, שעל כן הוא התקבל. ומה היה הקו המרכזי שהוביל הרמח"ל בספרו מסילת ישרים? הוא למעשה מתווה בו מסילות לשלמי הדעת מצד אחד, ומצד שני לפחותים מהם, ובכלל לכל עם ישראל כולו, כיצד להגיע למדרגה הזו שהאדם זוכה שיהיה לו יראת השם. ופה באמת זוכה זה מלשון זיכוך, עבודה והתקדמות, ולא מלשון ניסיון ומזל שיש או אין. אם אפשר לומר, אני קורא מתוך הקדמה, שלמי הדעת הבחינו בין ספר מסילת ישרים ובין שאר ספרי המוסר, והודיעו את ייחודו ואת מעלתו היתרה. נראה מי הם. דוגמה. נתכנה ספר מסילת ישרים בשם אור חדש. מי שכינה אותו בשם הזה אור חדש זה הגר"א. וכך כתוב, כך הוא אומר. בפעם הראשון שיצא ספר מסילת ישרים לאור, אמר הגר"א כי הופיע אור חדש על פני תבל, ואמר, אילו היה הרמח"ל בחיים, הייתי הולך ברגליי לקבל את פניו. ולגודל של הכמיהה, ההתפעלות החביבות של הספר הזה לגרא, הוא שילם דינר זהב, שזה היה סכום גדול מאוד בזמנו, וכשהיה לו את הספר, הוא היה מעיין בו הרבה. כך אומרים תלמידיו. כלומר, אנחנו רואים שלמעשה ספר מסילת ישרים מיוחד בדרך שנסללת לאדם, באופן שבו הוא הולך ממידה למידה, ובדרך שבה הוא עולה ממדרגה למדרגה. מי שאומר את זה גם בסגנון הזה זה רב חיים מוולוז'י. הוא אומר את זה לתלמידו, רבי יוסף זונדל מסלנט, והוא אומר לו, כל ספרי המוסר טוב ללמוד, אך ספר מסילת ישרים יהיה מנהלך. הוא הבוס, הוא המנהל, הוא המוביל. ככה גם אומר רבי ישראל מסלנט. רבי ישראל מסלנט אומר, כל ספרי המוסר מוכיחים ליראה את השם, אבל ספר מסילת ישרים מראה את הדרך איך ליראה את השם. כלומר, יש פער, ואנחנו מכירים את זה בלימוד ובספרים, ישנם ספרים שמדברים ומרחיבים הרבה בעומק מחשבה והתוויה של השאיפות, של הרצונות, של מה צריך להיות. אבל חלק קטן ממוציאי הספרים, או כותבי הספרים, גם מלמדים אותנו איך להפוך את מה שכתוב אל המציאות. כלומר, לקחת מן הכוח אל הפועל. וזה עשה רבי חיים משה לוצאטו, בספר הזה. כלומר, למעשה, ספר מסילת ישרים, צריך לזכור שהרמח"ל, מהיותו איש קבלה, הידוע גם כמקובל וחוקר, שתורתו תורת אמת. גם ספר מסילת ישרים מושתת על יסודות הקבלה. אבל המעניין והמיוחד שבזה, שזה לא מורגש בכלל. אם לדוגמה אנחנו ניקח את ספר התניא, שהוא גם כן ספר גדול, חזק, עצום ואדיר, בהדרכות של האדם, ותפקידו עלי אדמות, ותכליתו, אבל היות ומעורבים במושגים קבליים, מתקשים המוני העם להבין אותו. הרמח"ל לקח את כל יסודות הקבלה וכיסה אותם באופן שכל אחד ואחד יכול לפתוח את הספר, לקרוא את מסילת ישרים, ללמוד את מסילת ישרים ולהשיג מסקנות מעשיות. איך הוא פועל? דבר שנמנע לפעמים מפרקים מסוימים בתניא ודאי, שצריכים ביאור והסבר והרבה עיון והעמקה כדי להבין את שורשם של הדברים. לכן, אפשר להגיד שספר מסילת ישרים הוא ספר כולל מכל הספרים שהוא חיבר. אנחנו יודעים שרבנו הרמח"ל חיבר הרבה מאוד ספרים, אם אני לא טועה, כ-15 ספרים בקירוב. ולמעשה, כולם נכללים בתוך הספר הזה, ספר מסילת ישרים. ייתכן ש... ספרים וחיבורים שלמים שלו כלולים בשורות ספורות פה, בספר שלנו. וזה היה עוצמתו, ייחודו, לצמצם באופן כזה שזה יהיה גם מספיק רחב. זה תכונה מיוחדת. כאשר אנחנו מצמצמים, אז אנחנו מתקשים, ומי שעוסק בכתיבה יודע, שאתה עומד מול טקסט שכתבת, ועכשיו אתה מבין שאתה צריך לצמצם אותו, ומתחילה אצלך מערכת חשיבה של צמצום הנאמר, ואתה מתקשה לברור האם להוריד מילה זו או משפט זה, ואיך אפשר להכניס אותו במשפט הקודם כך שהוא יובן גם בלעדיו. זו מלאכה כבדה מאוד, ארוכה מאוד, קשה מאוד, אבל הרמח"ל עשה את זה. לכן, למשל, אם אנחנו בתורת הקבלה מכירים את המושג קליפות, או סמך א', ביור הרע וכדומה, אז היינו למשל מחליפים אותם, כן, בספר הזה, בשמות אחרים לגמרי, כאשר הרמח"ל השתמש במושגים הללו של קליפות סמך א' וביאור הרע במילים פשוטות, דהיינו בעל מדרגה או עבודת הפנימית של נפש האדם, ההתקדמות והמניעה של מעשה פסול, אבל לא השתמש במושגים שלא אומרים לכולם את הרוחב של ההבנה של אותו מושג. למעשה אפשר גם להגיד שהספר הכי קרוב לספר מסילת ישרים של הרמח"ל זה ספר נוסף של הרמח"ל שנקרא דעת תבונות, שגם שם מדבר הרמח"ל על ענייני הנפש והשכל שיש לאדם וכיצד הם משתלבים זה בזה וכיצד הם אמורים להוביל אותו אל תכליתו, אבל התחבו יחד. אפשר להגיד, אני לפחות יודע שרב שלמה וולבה היה אומר שהספר דעת ותבונות הוא יהיה המנהיג באמונה, וספר מסילת ישרים יהיה המנהיג במוסר. כלומר, שני ספריו של רבנו הרמח"ל מהווים שני יסודות מרכזיים בחיי היהודי, אחד האמונה והשני במוסר. לאחר ההקדמה הזו אנחנו נעבור לגוף הקדמת הרב המחבר ונעשה מה שנקרא פתיח. אנחנו יודעים שבמשך כל הדורות, דורות רבים, נכתבו אין ספור ספרים. אנחנו יודעים שעם ישראל ידוע כעם הספר, עם שמוציא ספרים, כי כולנו עם שאיפה פנימית עמוקה מאוד, כמו שאומר השפת אמת בסבב היקרא, אם אני לא טועה, פרשיות הראשונות, או בצו או בשמיני, לא, בצו, אומר כמדומני השפת אמת דבר נפלא. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא, שעם ישראל, אנחנו מכירים את המדרש, עומדים על מתחת הר סיני ואומרים נעשה ונשמע, יוצאת בת קול ואומרת מי גילה רע זה לבני. כלומר, מי גילה את הסוד הזה שבו משתמשים מלאכים? מה משתמשים המלאכים? נעשה ונשמע, מוכנים לפעול כל הזמן. ומתוך האהבה הזו לעשות רצון אבינו שבשמיים, כותב השפת אמת, נוצקה בכל נשמת יהודי באשר הוא, ולא משנה מהו, בכל יהודי באשר הוא, אהבה פנימית עמוקה שאינה ניתנת לשינוי. כלומר, גם אם האדם חוטא, אותה נקודה פנימית עמוקה נשארת כמות שהיא. ומהי הנקודה הזו? אהבה לקדוש ברוך הוא באופן מוחלט. ולמה? אומר השפת אמת דבר מעניין מאוד. אומר, כאשר הקדוש ברוך הוא אמר אנוכי הוויה אלוקיך, באותו רגע דווקא נשמתם של ישראל בשם הוויה. והיות על שם הוויה כתוב אני הוויה לא שיניתי, כלומר אין שינוי בשם, ממילא לא יכול להיות שינוי באהבה הפנימית העמוקה לכל אחד ואחד מישראל, עם כל מה שהוא עושה. וגם אם הוא רחק מהקדוש ברוך הוא, ממילא עדיין יש בו את אותה נקודה. אז אם כך, מתוך דבריו, וזה דבר חידוש, זאת דוגמה לאחד החדשנים. שפת אמת נחשב כחדשן, מחדש. הרמב"ן נחשב כחדשן, הרמב"ם נחשב כחדשן. אבל רוב רובם של גדולי ישראל בעבר, למעשה, בערו דברים, אבל מעטים חידשו. מעטים חידשו מעצמם. וזה אחד הדברים שהרמח"ל כחדשן מתמודד איתם. ובואו נראה, אני קורא בתוך ההקדמה. אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר, ופורסם אצלם פרסום גדול. כלומר, למעשה פה בא הרמח"ל לומר לנו, רגע, מטבע האדם להתפעל מחידושים. אדם שיש לו דבר חדש, שמועה חדשה, עניין חדש, הוא מלא אנרגיה, הוא מלא שאיפה, הוא מלא רצון. יש לו משיכה טבעית לחידוש, כי האדם סקרן מטבעו. ואנחנו רואים את זה אצל התינוק כשהוא נולד. כאשר הוא רק יכול פיזית לזוז ממקומו, להתהפך על ביתנו, מביתנו לגבו, להושיט את ידיו ולהניע את רגליו, הוא מתחיל לזוז. והוא נוגע, והוא בוחן, הוא בודק. טבע האדם מיסודו הוא סקרנות. אחד הדברים שאנחנו יכולים לראות כיסוד לסקרנות הזו, זה אותו אירוע שישאיר רושם לעד עולמי עולמים, זה גן עדן. ואותו חטא ידוע. אם מלא הסקרנות שהייתה תמונה בשורשה של חווה, לא היה יכול הנחש בכלל להניע אותה לפעול כפי שהיא פעלה. כי ברגע שאנחנו נעיין בפסוקים, אנחנו נראה לא בהפתעה, כי נחמד העץ למראה. כלומר, יש משהו שמושך, שמסקרן. שאלת השאלה הגדולה, מה קרה עד עכשיו? הרי העץ היה שם. מה קרה עד עכשיו שהוא לא היה כל כך נחמד למראה? למה עד עכשיו לא הייתה סקרנות נמשכת אליו? מסיבה פשוטה. כי כל זמן שאין גירוי של הסקרנות, אין חידוש, אז האדם לא שם לב. הוא ממשיך בחיי השגרה. ברגע שהנחש אומר לחווה, כי ידע אלוקים כי ביום אכולכם ממנו, אז והייתם יודעי טוב ורע, זה חידוש, זה מסקרן, או, יש משהו להתאפס בו. וזהו, ופה מתחיל התהליך. כלומר, האדם מטבעו מונה לפי הסקרנות שלו, ולפי הרצון שלו ללמוד דברים חדשים. אומר הרמח"ל, רגע, אם אתה מעלה בדעתך, שבספר הזה שעכשיו אני כותב לך, יש דברים חדשים, אתה טועה. אין פה שום דבר חדש, אלא להפך. יש פה דברים ישנים, דברים המפורסמים. אפשר פה לשאול שאלה גדולה מאוד. סליחה, אדוננו, מורנו ורבנו הרמח"ל. באמת. הרי אתה יודע שטבע האדם להימשך אחר החידוש. אתה יודע שמיסודו האדם פועל יותר טוב כשיש לו גירוי. מדוע אתה משמיט את הרעיון הזה בספר שלך? והספר הזה אמור להיות סולל דרך ליראת שמיים אמיתית. אומר הרמח"ל, אני אסביר לך. כי לא תמצא ברוב דבריי, אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל. כלומר, לא רק שאני לא מחדש לך, אלא אני בא אפילו להזכיר לך דברים שאם אני אומר לך אותם אתה תגיד, נכון, אתה צודק, נכון, באמת כך צריך להיות, אמת לאמיתה, מילה וסלע. הוא ממשיך הרמח"ל ואומר, אלא אני אסביר לך למה אני לא מחדש פה? כשכפי רוב פרסומם וכנגד מה שאמיתותם גלויה לכל, ואין שום ספקות, כך האלם מהם מצוי מאוד והשכחה רבה. כלומר, מרוב גודל האמת הזו, אנשים, ואני אומר פה אולי מילה מיוחדת, אנשים בורחים מהם. אנשים לא מעוניינים להכיר בהם, להודות עליהם, ובכלל ללמוד כיצד יש להתמודד איתם, כיצד יש לפעול איתם. ולכן אני לא צריך לחדש דבר, משום שאם יש צורך בלחדש, אנחנו יודעים מה קורה כשאני מחדש דבר. אז אחד יגיד מתוק מדבש, והשני יגיד מר כלענה, והשלישי יגיד נו, מילא, ראינו כבר, הוא דומה לזה וזה. כלומר, המטרה שלי בספר הזה הוא לא ליצור שוב מחנות של מחשבות, או הכרה, חוסר הכרה, או הכרה חלקית, אלא דווקא לדבר על מה שברור. ולכן אני לא מחדש לך. אבל תכף נראה איזה חידוש עצום כן יש בספר. ממשיך הרמח"ל ואומר, על כן אין התועלת הנלקט מן הספר יוצא מן הקריאה בו פעם אחת. אין שום תועלת שתצמח אם אדם יקרא את הספר כקריאה, אפילו כעיון, פעם אחת. כי כבר לא ימצא הקורא בעצמו, כלומר בתוכיותו, בפנימיותו, אחר קריאתו חידושים שלא היו בו לפני קריאתו אלא מעט. רגע, לא הבנתי אדוני הרמח"ל. עכשיו כתבת פה את המילה חידושים. בואו נראה. אחר קריאתו חידושים שלא היו בו לפני קריאתו אלא מעט, זאת אומרת מעט חידושים יש כאן. מה עם החידושים שאתה מדבר? אומר הרמח"ל, התועלת יצא מן החזרה עליו וההתמדה. אבל זה גם לא חידוש. אנחנו יודעים שכבר חז"ל אמרו, אינו דומה השונה פרקו. זה כבר מופיע בתלמוד, עוד הרבה לפני הרמח"ל. אז אם כך, מה החידוש שאתה מדבר עליו? החידוש הוא, כי ייזכרו לו הדברים האלה הנשכחים מבני האדם, ופה מילת החידוש, בטבע. זאת אומרת, אומר הרמח"ל, אתם יודעים למה הקושי הגדול ללמוד מן הדברים הללו, לא בגלל היותם לא חשובים, כולם מודים בהם, לא בגלל היותם לא נצרכים, כי כולם צריכים להם, אלא בגלל הטבע של האדם. ומה הטבע של האדם? אנחנו נראה בהמשך מדוע טבעו של האדם הוא זה שמונע ממנו להתקדם במידותיו, וישים אל ליבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנו. וזה החידוש. החידוש בספר הזה, שהאדם יחזור להכיר בחובה שממנה הוא מתעלם. זה חידוש. כי הכלי הזה, להביא את האדם להכיר בחובתו, לא עמד עד אז. גם בדורנו אנחנו, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד ספרים של עבודת מידות, מוסר, והם לא מניעים, הם לא מצליחים. אומר המח"ל, אצלי אתה תמצא. וזה החידוש. לכן ממשיך ואומר, ותראה, אם תתבונן בהווה, זה מדהים, דברים עצומים. בוא נסתכל במציאות, אומר הרמח"ל. ברוב העולם, כי רוב אנשי השכל המהיר, כלומר אנשים השכלתנים, מירי השכל, החריפים, הפיקחים החריפים, ישימו רוב התבוננם והסתכלותם בדקות החוכמות ועומק העיונים. אנחנו מדברים פה על אנשים אקדמיים, מה שאנחנו קוראים היום, כן? אנשים מאוד למדנים, בעומק, בעיון, ביכולת מהירה, בשכל מהיר, חריף. אומר הרמח"ל, איש איש כפי נטיית שכלו, אבל וחשקו הטבעי. כלומר, יש פה מאותה משיכה שדיברנו עליה, טבעית, שאצלו היא כזו. הוא סקרן, הוא חוקר, הוא בודק, הוא מתעניין. גם אם אין חידוש, הוא כל דבר נכנס אליו ולומד אותו. אבל שימו לב, מה אומר פה הרמח"ל? עם כל זה שהם חריפים ולמדנים ומהירי שכל, הם עדיין נמצאים בחוץ. הם עדיין נמצאים בצד הלמדני שלא משפיע באופן פנימי עליהם כלל. אז אולי נגיד את זה בלשון הבדיחותא, אולי הם באקדמיה, אבל הם לא באקדמיה. כלומר, הם יכולים להיות גאונים, אבל להישאר אנשים פחותי מידות וגרועים בהתנהגותם. הוא כבר ידוע, אותו איש הנדסה, גיאומטריה, שאמר שאם הוא מלמד על משולש, הוא לא מחויב להיות משולש. כלומר, אין שום קשר בין הידיעות, כלומר, הרכישה שלהם היא רכישת ידיעות, ותו לא. הוא ממשיך הרמח"ל ואומר, והאחרים ייתנו כל עיונם לתכונה ולהנדסה, כלומר, מה שאנחנו קוראים היום מתמטיקה, חשבון, והנדסה, אחרים למלאכות. ועכשיו שימו לב, אחד המשפטים המאוד מאוד עמוקים של הרמח"ל, ואחרים ייכנסו יותר אל הקודש, דהיינו לימוד התורה הקדושה, שגם בהם, בהיותם חריפים ומהירי שכל ומחשבה, מהם בפלפולי הלכות, מהם במדרשים, מהם בפסקי הדינים, אבל גם הם בחוץ. אומר הרמח"ל, אך מעטים יהיו מן המין הזה אשר יגביעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה, לא על ידיעת החומר, אלא איך פועלים עם זה בפנים, על האהבה, על היראה, על הדבקות ועל כל שאר חלקי החסידות. כלומר, ישנם הרבה אנשים שישבו ויחכימו וילמדו וישכילו, אבל זה יישאר חיצוני ללא השפעה פנימית שאמורה לשנות את אישיותם מן הקצה אל הקצה. כלומר, החסידות, כמו שמוגדרת אצל הרמח"ל, היא למעשה היהלום שבכתר. לא האולם בירושלים, כן? אלא במציאות. היהלום שבכתר העבודה זה החסידות. להגיע למידה הזו שנקראת חסיד. ולא מפני שאין דברים אלה עיקרים אצלם. בוודאי, אם תשאל אותם, רבותיי, מה עם המידות הללו והללו? כי אם תשאל להם, כל אחד יאמר שזהו העיקר הגדול. זה באמת המרכז. זו נקודת הכובד המרכזית של כל מה שהם לומדים. ושלא ידומה חכם, שיהיה חכם באמת, שלא יתבררו אצלו כל הדברים האלה. אבל היום אנחנו מדברים על אותם רחמים, משכילים, מהירי השכל והתפיסה והעיון. אך מה שלא ירבו לעיין עליו, ככה הם אומרים. נו באמת, עזוב, אנחנו לא ניכנס לדברים הללו מפני רוב פרסום הדברים ופשיטותם אצלם. כל כך פשוט שזה ככה צריך להיות. ולכן, שלא ייראה להם צורך להוציא בעיונם זמן רב, היות וכל עניינם זה העמקה וחקר ועיון, אז למה לבזבז זמן על דברים פשוטים ברורים? חבל. אנחנו צריכים להעמיק. ולא יישאר לימוד הדברים האלה וקריאת הספרים מזה המין? ופה דבר עצום. הכוונה היא מספרי המוסר וההנהגה. אומר הרמח"ל, אל תחפשו אותם אצל אותם מהירי השכל, המחשבה והעיון החיצוני, באקדמיה. אלא כי אם אצל אותם שאין שכלם כל כך דק וקרוב להיות גס, דווקא אצל האנשים שהם לא מהירים בשכל לא חריפים במחשבה, לא המעיינים הגדולים. אצלם תראה אותם שוקדים על כל זה ולא יזוזו ממנו, עד שלפי המנהג הנוהג בעולם, ואנחנו מכירים את זה, כשתראה אדם שמתנהג בחסידות, מתחסד, עולה לך מיד מחשבה, שהוא עם הארץ, לא תוכל למנע מלחשוד בו לגס השכל. הוא לי החוסיד, יופי, למה? כי הוא לא ידע לפלפל, הוא לא ידע להעמיק, הוא לא ידע, הוא לי החוסיד. זה דברים מפחידים. אבל ממשיך הרמח"ל ואומר, ואולם, תולדות המנהג הזה רעות מאוד לחכמים ולבלתי חכמים. התפיסה הזו, שמרוב שהדברים פשוטים לנו, אנחנו לא נוגעים בהם. לא מעיינים בהם, לא פועלים בהם. למה? כי גורם שמאלה ומאלה, גם מהחכמים וגם מהבלתי חכמים, יחסר החסידות האמיתי. וחסיד אמיתי זה אדם ירא שמיים, שכל מעשיו לשם שמיים, ויהיה יקר מאוד למצוא אותו בעולם. איך אומר רבי נחמן שמה, אחד הסיפורים שלו, שהוא מתעורר ואומר, איפה אני בעולם? כן? בסיפור של בת המלך והשר, איפה אני בעולם? איפה אני בעולם? כי יחסר מן החכמים למיעוט עיונם בו. זה חסר אצל החכמים משום שהם לא רואים בו צורך, והם לא מעיינים בספר, בענייני המוסר, ויחסר מן הבלתי חכמים למיעוט השגתם אותו, כי באמת אולי קשה להם להבין. אז הם לא נוגעים. כלומר יש לנו שתי קצוות. החכמים ביותר לא נוגעים כי זה קטן עליהם, והבלתי חכמים לא נוגעים כי זה גדול עליהם. זה מין דבר נורא מעניין. ממשיך הרמח"ל ואומר, עד שידמו רוב בני האדם שהחסידות תלוי באמירת מזמורים הרבה, כלומר מזמורי תהילים, כל היום יושב ולהגיד תהילים, וידויים ארוכים מאוד, צומות קשים, תפילות קרח ושלט, כלומר פעולות שכך נראה שצריכה להיות דרך החסידות. אומר הרמח"ל, והחסידות האמיתי, סליחה, כולם דברים אשר אין השכל נח בהם ואין הדעת שוקטה. זה לא חסידות. זאת לא החסידות לפי הרמח"ל. שיר הרמח"ל ואומר שלמעשה החסידות האמיתי הנרצה והנחמד, לא רק שזה לא זה, אלא בדיוק נמצא בצד השני ההפוך לגמרי, רחוק מציור שכלנו. למה? כי זה דבר פשוט, מאוד פשוט. ומה מאוד פשוט? מילתא דלא רמי עלי דאיניש לאו דעתי. דברים שהאדם לא חושב עליהם, לא מדבר עליהם, לא נמצאים בדעתו. ולכן אף על פי שכבר קבועים בלב כל האדם הישר, התחלתיו ויסודתיו, אם לא יעסוק בהם, יראה פרטיו ולא יכירם, יעבור עליהם ולא ירגיש בהם. אנחנו רואים את זה במציאות החיים שלנו, שדברים שאנחנו רגילים לראות אותם כברורים מעליהם, הם לא נעשים בחלקם, וגם כשהם נעשים, הם נעשים נקרא לזה טלטול מן הצד. כלומר כזה רק לעשות וזהו. אם האדם היה חוקך במחשבתו ומבין שאין שום דבר ברור מאליו, וכל פעולה שהוא נזקק לה הוא מצריך מחשבה ותכנון, גם עומק המעשה והפעולה שהייתה נעשית, הייתה נעשית בשלמות הגדולה יותר, הראויה יותר. אם אדם רואה דברים וחושב עליהם כבורים עליהם, הם נעשים, אבל הם נעשים באופן המאוד מאוד שטחי, רק כדי לסמן את ה-V הידוע, עשוי, עשיתי, עשינו וכו'. לכן אומר הרמח"ל, ראה אין דברי החסידות וענייני היראה והאהבה וטהרת הלב דברים מודבעים באדם, וזה החידוש הגדול. אנחנו תכף נראה פה דברים מדהימים. אומר הרמח"ל, עד שלא יצטרכו אמצעים לקנותם, אלא ימצאו אותם בני האדם בעצמם. אומר הרמח"ל, אתם מבינים מה הבעיה? הבעיה המרכזית שלנו, של בני האדם, שאנחנו עושים השוואה, הגבלה, בין הטבע, הדברים שהאדם רגיל בהם, לבין המציאות של החיים שלו, לבין הצדדים המוסריים, הרוחניים, שהוא זקוק להם, והוא חושב שכמו שהוא אוכל, ישן, קם, מתעורר, פועל, כך גם העירה, אהבה, השלמות, הדבקות, יהיו באופן טבעי. כי הוא מקביל שני דברים כחופפים תחת כיפה אחת שנקראת טבע. אומר הרמח"ל, כמי שימצאו כל תנועותיהם הטבעיות, כשינה והיקיצה, הרעב והסובה, וכל שאר התנועות החקוקות בטבענו. אז לא צריך לעשות שום דבר. זה באופן טבעי, יבוא. זה ברור מאלה שזה יקרה. אדם רעב, אוכל, שבע. אדם עייף, ישן, קם, ערני. בדרך כלל. אז אם כך, אומר הרמח"ל, אלא ודאי שצריכים הם לאמצעים ולתחבולות לקנות אותם. זה לא הגבלה. אלה לא נמצאים תחת אותה כיפה של טבע. הגשמיות והצורך הפנימי הרוחני. ולא ייבצרו גם כן מפסידים להם, שירחיקו מן האדם. ולכן לא יחסרו דרכים להרחיק מפסידיהם. בדברים הטבעיים, יש הרבה מכשולים ומניעות לאדם, בדברים שהוא פועל בהם. יש הרבה דברים שגורמים לו להפסיד אותם, להיפגע מהם. אז כשאדם רואה דבר שמפריע לו בדברים הגשמיים הטבעיים שלו, אז הוא נזהר מהם. אז הוא מחפש דרך לעקוב אותם, כדי שהוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה. אבל, אם כן, איפה איך לא יצטרך להוציא זמן על העיון הזה, לדעת אמיתות הדברים, ולדעת הדרך לקנותם ולקיימם. את הצד הרוחני, המוסרי, הפנימי שלו. שבוודאי זה לא טבע אצלו. מאין תבוא החוכמה הזו בלב האדם, אם לא יבקשנו. בסיכום של השיעור שלנו היום, למעשה הרמח"ל מוביל איזה מין קו שאנחנו צריכים להושיב אותו בדעתנו. ברור לכולם שיותר נעים לחיות בעולם מוסרי. אני גם ככה הרהרתי על המילה מוסר. המילה מוסר, כולם פחדים ככה לדבר עליה, כי היא נוגעת במקומות כואבים. תפקיד המוסר זה להוכיח. הוכיח תוכיח את עמיתך. אז פעם אמר האדמו"ר, זכותו תגן עלינו, מה זה הוכיח תוכיח את עמיתך? לא כמו שחושבים, כל אחד שאתה רואה בו משהו כבר, תן לו איזה מנה אחת אפיים. לא כמו אצל חנה, שמקבל מנה כפולה של אוכל, של הטעים, של הנחמד, אלא מנה אחת אפיים על ראשו, במלכות שבט הלשון. לא, הוכח תוכיח את עמיתך, תוכיח את עמיתך שנמצא בתוכך. העמית שלך. עמית זה לא דווקא אויב, זה ידיד. עמיתים לעבודה. תוכיח את הפנימיות שלך שאוהבת לעשות דברים לא מוסריים. ולא תישא עליו ותעל מי ילך. חטא. לא תישא עליו, לא תאשים אותו. על החטאים שאתה עושה, תוכיח אותו, תוכיח את עצמך בפנים. אומר הרמח"ל, לעולם לא תבוא תוכחה פנימית של האדם, כל זמן שהוא חושב או מעלה בדעתו, שכשם שהוא חי, נושם, וכל מעשיו הגשמיים מתנהלים באופן טבעי, וכך הוא נולד, באופן כזה גם יפעל אצלו הצד המוסרי, הפנימי והרוחני. משום שאלה שני דברים שהולכים בקווים שונים לחלוטין. ולכן בגלל היותם קווים שונים לחלוטין, אנחנו מוצאים אותנו, את בני האדם, שוגים. ונוטים לא לגעת בהם. מאותה תפיסה מוטעת, שכמו שיש לנו את זה, יהיה לנו גם את זה. לכן צריך להזכור, שלסכם את החלק הראשון בהקדמה, המטרה של הספר הזה, מסילת ישרים, להוציא אותנו מהתפיסה שאומרת, שהרוחניות צומחת מאליה, כמו שגוף האדם צומח מאליו, מקטנותו ועד זקנותו. כשם שהגוף שלנו זקוק לשינה ויקיצה, לאכילה ושתייה, לקור וחום, כך גם הרוחניות זקוקה לאותם הדברים שמחיים אותה, והם בוודאי לא מה שמחיים את הגוף. בוודאי לא מה שמניע את האדם ביום יום שלו, בחייו המעשיים. לילה טוב.